ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבוע דף י' ט'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מסוף דף י' ט'. תנו רבנן. שני שבילים, אחד תמי ואחד טהור. זאת אומרת שיש מת שקבור לרוחב אחד משני השבילים האלו. אנחנו לא יודעים מתחת איזו מהן, אבל מה שכן, מאחר שהוא קבור ברוחב השביל, אי אפשר לעבור על השביל בלי להתאמה. והלך בראשון ולא נכנס. בן אדם הלך על שביל הראשון ולא נכנס לבינתיים לבית המקדש. בשני, ואז הוא הלך על שביל השני ונכנס. נכנס כוונה לבית המקדש בלי ידיעה, כי הוא שכח בשעה שהוא נכנס לבית המקדש, שכח שהיה תמי. חייב. הוא חייב להביא קורבן, חטאת או לוי יורד, כי ממה נפשך הוא תמי? או בגלל השביל הראשון, או בגלל הליכתו על שביל השני. עוד מקרה. הלך בראשון ונכנס. הוא, אותו אדם, הלך על שביל הראשון ונכנס לבית המקדש. היזה ושנה וטבל, ואחר כך הלך בשני. כאן הוא תיהר את עצמו על ידי הזעות מי פרה אדומה. זה פרוצדורה ש... הוא עושה ביום השלישי וביום השביעי של השבוע של התארה שלו, ואחר כך טבל במקווה, ובכך הוא תיהר את עצמו מטומאת מת, אם היה, ואחר כך הלך בשני, בשביל השני, ונכנס, חייב. הוא חייב בגלל שהוא היה תמי אולי משביל הראשון או משביל השני. רק לשים לב שההבדל בין שני המקרים, שבמקרה הראשון הוא לא תהיר את עצמו בינתיים. אפשר לומר ששמה אחרי שהוא הלך בשני השבילים בלי להתאר את עצמו בינתיים, בזמן שהוא נכנס לבית המקדש הוא היה ודאי תמי. עכשיו הוא לא יודע בגלל איזו שביל הוא נטמע, אבל הוא בסופו של דבר היה ודאי תמי בשעה שהוא נכנס לבית המקדש. במקרה השני, כל כניסה שלו לבית המקדש אי אפשר להגדיר אותו כוודאי תמי בשעת הכניסה. אחרי שהוא הלך בשביל הראשון ונכנס לבית המקדש, הוא תיאר את עצמו לגמרי על ידי הזעות מי פרה אדומה, תפילה במקווה, המתנה שבעה ימים. יש בכל אופן מחלוקת. רבי שמעון פותר במקרה השני, התנא קמא חייב את עצמו בגלל ש או משום שביל הראשון או משביל שביל השני. רבי שמעון חולק ופותר. למה? רש"י כותב ארבע שורות מהסוף, רבי שמעון פותר: דאין כאן באחת מכולן ידיעה ודאית בתחילה, שאף ידיעה תחילה של שביל שני ספקה היא, שהרי תיהר לו מתומה ראשונה אם הראשון הוא התמה. אז כפי שאמרנו מקודם, בשעת הכניסה לבית המקדש, בין אם זה מדובר בשביל הראשון, הוא נכנס, אבל הוא היה במצב של ידיעת ספק. בשעת כניסה אחרי שהוא הלך השביל השני, אי אפשר להגדיר אותו כמו במקרה הראשון של המקור, שהוא ודאי תמי. רבי שמעון בן יהודה פותר בכולן משום רבי שמעון. זו דעה שנייה בתנא רבי שמעון. לא להתבלבל פה, יש כאן רבי שמעון בן יהודה, הוא מצטט את רבי שמעון, רבי שמעון הוא רבי שמעון בר יוחאי. החידוש פה שאפילו במקרה הראשון לפי רבי שמעון בן יהודה, רבי שמעון היה פותר. הגמרא תתייחס לזה בהמשך. הגמרא שואלת פה על המקרה או הדעה האחרונה בכולן. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אתה אומר שרבי שמעון היה פותר בכולן ואפילו בקמייתא, אפילו במקרה הראשון, ממה נפשך תמי הוא? כפי שאמרנו מקודם, הוא הלך בשביל הראשון, עדיין לא נכנס לבית המקדש, הלך בשביל השני, הבן אדם הזה ודאי תמי. זה הכוונה, ממה נפשך, איך שסתכל על זה, הוא תמי. אז איך ייתכן שיש דעה שאומר שהוא יהיה פטור על כניסתו לבית המקדש אחרי שהוא הלך בשני השבילים? אמר רבה, הכה במאי עסקינן. פה, איך נוכל להסביר שיטה שפותר גם במקרה הראשון? כגון שהלך בראשון, ובשעה שהלך בשני, שכח שהלך בראשון. דהב ידי מקצת ידיעה, ידיעת התומה. מקצת ידיעת התומה. ואנחנו בשיעור שלנו היום יוצאים מהנחה שאתם מכירים את הסוגיות הרבות שלמדנו עד כה בעניין חיוב הבאת קורבן חטאת עולה ויורד בגלל כניסה לבית המקדש בתומה, שיש צורך מבחינת הפסוקים והתנאים. אמנם יש מחלוקת תנאים אם יש צורך לידיעה בתחילה, אבל אם אנחנו יוצאים מהנחש לפי הדעות שסוברים צריכים ידיעה בהתחלה, שעה שאדם ידע בהתחלה שהוא נטמע, שכח לפני שהוא נכנס לבית המקדש שהוא היה תמי, ואחר כך נזכר, פה יש מה שנקרא מקצת ידיעה. למה? כי בזמן שהוא הלך בשביל השני, הוא שכח שהוא הלך בשביל הראשון. ואחרי שהוא הלך בשביל השני, הוא נכנס לבית המקדש. וכאן הגמרא מסבירה את המחלוקת בין הדעה הראשונה ברבי שמעון לדעה השנייה ברבי שמעון. ובהקה מפליגי, הגמרא ממשיכה, תנא קמא סבר. עכשיו תנא קמא, פירוש הדבר, הדעה הראשונה ברבי שמעון שחייב כמו התנא קמא ממש, אגב, שחייב אחרי הכניסה בשני השבילים ורק אז הוא נכנס פעם ראשון לבית המקדש, למה הוא חייב? אמרינן, מקצת ידיעה ככל ידיעה. את המקצת ידיעה שהיה לו בשעה שהוא הלך בשביל השני, אמנם שכח שהלך בשביל הראשון, מספיק לחייב אותו במסגרת הצורך לידיעה בהתחלה. רבי שמעון סבר, רבי שמעון, כלומר רבי שמעון בן יהודה, בדעתו ברבי שמעון לא אמרינן מקצת ידיעה ככל ידיעה. נסתכל ברשי ביחד. שורה שלישית, תנא קמא סבר, תנא קמא אליבא דרבי שמעון, שפוטר בהיזה ושנה. זאת אומרת, במקרה השני ראינו רבי שמעון פוטר, אבל אותו רבי שמעון אנחנו מתארים או מכנים אותו כתנא קמא דרבי שמעון, ואינו פוטר בראשונה, במקרה הראשון. סבר, כיוון דטומאת ודאי הוא, אחרי שהוא הלך בשני השבילים ורק אחר כך נכנס לבית המקדש, מבחינת המצב שלו במדד הטומאה הוא ודאי טמא. אף אגב דאי הוא לא ידע לכול הוא דטבע לידיעת ודאי אלא ידיעת ספק, עדיפה היא מאנך ידיעות ספק דאיזה ושנה. המקרה הראשון יותר חמור מהמקרה השני, שהוא תיהר את עצמו בינתיים. דהתם ידע לכולה מילתא, בשני השבינים שהוא תיהר את עצמו בינתיים, הוא ידע כל מה שניתן לדעת, ואפילו הכי ספק הוא. זאת אומרת, הוא הלך בשביל הראשון, ידע שהוא הלך על השביל הזה, ונכנס לבית המקדש, כמובן הוא שכח באותו דקה שהוא היה על השביל, אבל אחר כך נזכר. אבל סך הכל, איזו רמה של ידיעה היה לו בשעה שהוא נכנס לבית המקדש, או לפני כן? ספק. ובמיוחד בעניין שביל השני, לפני שהוא הלך על שביל השני, מדובר פה אדם שהוא כבר תיאר את עצמו, הוא היה טהור גמרי. אז ההליכה על שביל השני היה מקסימום ספק טומאה, למרות שאנחנו לא, למרות שמדובר פה אדם שהוא, איך רשי אומר, ידע לכולה מילתא, אבל הרמת הטומאה בשעה שהוא נכנס לבית המקדש היה מקסימום ספק טומאה. אבל הכה, במקרה הראשון של הרישה, שהוא שכח שהוא הלך על שביל הראשון כשהיה בשני, איהו ידע לכולה מילתא, הווה לידיעה ודאית. אין פה עניין של ספק טומאה. הלכך לאו ידיעת ספק היא, אלא כאילו לא נגדיר את המקרה של הרשע כידיעת ספק, אלא מקצת ידיעה ודאית, ומקצת ידיעה ככל ידיעה. זה הסבר של של רבי שמעון, התנא קמא של רבי שמעון. ורבי שמעון בן יהודה, אליבא דרבי שמעון סבר, לא אמרינן מקצת ידיעה ודאית ככל ידיעה. אז לפי רבי שמעון בן יהודה, יש גם ברישא מצב של מקצת ידיעה בלבד. זה לא מספיק כדי לחייב אותו בהבת קורבן. ושוב פעם, מה כבר למקצת ידיעה? כי בשעה שהוא הלך על שביל השני, הוא שכח לגמרי שהוא היה על שביל הראשון. נחזור לגמרא. זה ציטוט מהמקור שפתחנו בו. הלך בראשון ונכנס, היזה ושנה וטבע וחזר והלך בשני ונכנס, חייב, ורבי שמעון פוטר. ומאי חייב? למה לפי התנא קמא הבן אדם הזה חייב ספק ידיעה הוא? איך שתסתכל על זה, כשהוא הלך לשביל ראשון ונכנס, מקסימום היה לו רק ספק ידיעה טומאה, כי לא יודעים מתחת איזה שביל קבור המת. וגם כשהוא הלך בשביל השני הוא כבר היה אדם טהור לפני כן. אז כשהוא הלך לשביל השני, מסתכלים על זה בנפרד, ללא קשר לשביל הראשון, אז איזו ידיעה היה לו? מקסימום ספק ידיעה. אמר רבי יוחנן, כאן עשו ספק ידיעה כידיעה. זה ההסבר לתנא קמא שמחייב. נכון, ספק ידיעה, אבל ספק ידיעה נחשב ידיעה גמורה. וריש לקיש אמר, המני רבי שמעני, התנא פה, התנא קמא של רבי שמעון, זאת אומרת, לא התנא קמא כפי שהזכרנו מקודם, הדעה הראשונה בתוך רבי שמעון, לא, התנא שחולק על רבי שמעון, רבי ישמעאל, דאמר לא באינן ידיעה בתחילה. אנחנו רמזנו לשיטה הזאת לפני כן, והנה הוא, שאין צורך כדי לחייב אדם על כניסתו בית המקדש בתומה שהיה לו ידיעה בהתחלה, אפילו אם לא ידע, רק אחר כך מגלה, מספיק לחייב אותו בקורבן. כעת הגמרא מעלה קושיה ארוכה בסגנון של סתירה בדבריו של רבי יוחנן שעוד מעט נראה, וסתירה בדבריו של ריש לקיש. לקראת סוף הקושיה ארוכה, כפי שאתם רואים זה, איך שזה מסומן קושיה ארוכה, הגמרא תגיד שרבי יוחנן עד רבי יוחנן, כלומר סתירה בדבריו של רבי יוחנן, לא, אינו באמת פה, אנחנו נוכל ליישב את זה, אבל לקראת סוף הקושיה ארוכה יישאר הסתירה בדבריו של ריש לקיש, עד שהגמרא תתרץ את זה בסוף הקושיה, בסוף המהלך. הנושא שכתבנו בצד תחת הכותרת נושא, האם עשו ידיעת ספק כידיעת ודאי? ובינתיים ראינו רבי יוחנן אומר הפוך, שעשו ספק ידיעה, למרות שמקסימום היה לו ספק ידיעה, זה נחשב ידיעה גמורה. בהמשך אנחנו נראה דעה ברבי יוחנן שלא אומר בדיוק אותו דבר. וגם כתבנו נקודה שנייה, יישוב שיטות רבי יוחנן וריש לקיש בין מה שאמרו כאן עם מה שאמרו אצל ידיעות ספק באשם תלוי. אשם תלוי זה קורבן שאדם מביא אם הוא נתקל בספק עבירה, שאם לא היה ספק אלא ודאי עבירה, היה מביא קורבן חטאת. למשל, אדם אכל חתיכת בשר, אנחנו נשתמש במילים חלב ושומן, חלב מייצג דבר אסור, שומן דבר מותר, והוא אכל, אם הוא אכל בלי ידיעה דבר שוודאי חלב, והוא מגלה שהוא עבר דבר שוודאי חלב, יביא קורבן חטאת. אם היו למשל שתי חתיכות מונחות בפניו, אחד חלב ואחד שומן, הוא לא ידע איזו היא חלב ואיזו היא שומן, ואכל אחד מהם, אבל יודע שיש כאן ספק, הוא יביא קורבן אשם תלוי, בציפייה שיום מן הימים אם יגלה שהוא אכל מה שוודאי אסור, אז הוא יביא קורבן חטאת, אבל לבינתיים הוא מביא קורבן אשם תלוי. מה הדין אם אדם אכל כמה חתיכות של איסור ודאי, בשעה שהוא אכל כל אחד הוא לא ידע, אכל, אחר כך אמרו לו אכלת דבר שוודאי אסור, אז הוא יביא קורבן חטאת. ואם זה חוזר לעצמו מספר פעמים, לא ידע, אכל, אחר כך ידע, עוד פעם, עוד חתיכה, לא ידע, אכל וידע, הוא יביא ריבוי חטאות, כי אנחנו רואים ידיעות שבינתיים מחלקות. אחרי כל אכילה, הוא גילה, הוא ידע שהוא עשה עבירה, אז זה ידיעות מחלקות. מה קורה אם אדם אכל ספק חלב, ואמרו לו אחר כך, אכלת ספק חלב, מתחייב להביא קורבן אשם תלוי. ושוב פעם, אחר מה שאחר כך מתגלה כספק חלב, שוב פעם יביא אשם תלוי. עכשיו, מה יהיה הדין אם אדם אכל חתיכה אחת, לא גילה בינתיים, ואכל עוד חתיכה ולא גילה בינתיים? זה נקרא אכילה בהלם אחד. אז הוא חייב רק קורבן אחד. במקרה שהוא ידע בין כל אכילה ואכילה, הוא ידע שהוא אכל ספק חלב, אז הוא חייב אשם תלוי. עוד פעם אכל, עוד חלק, עוד חתיכה. אמרנו מקודם שעל כל ספק הוא יביא אשם תלוי, כי ידע בינתיים שהוא אכל ספק. מה הדין אם אחרי כל האכילות האלו אומרים לו, כל החתיכות שאכלת הם היו ודאי חלב, הם עכשיו יביא ריבוי חטאות? אז אנחנו נראה שהמקרה הזה מחלוקת בגמרא. אנחנו נראה מחלוקת תנאים בנושא הזה. עכשיו הגמרא, ורמי דרב יוחנן עד רב יוחנן, ורמי דריש לקיש עד ריש לקיש. תתניה, אכל ספק חלב ונודע. מה כוונה ונודע? הוא נודע לו שהוא אכל ספק חלב. ספק חלב ונודע, שוב פעם. רבי אומר, כשם שמביא חטאת על כל אחד ואחד, אם היה אותו מקרה אבל ידע שזה ודאי חלב, אז במקרה הזה היה מביא שתי חטאות. זה לא נקרא שתי חתיכות בהלם אחד, כי אין הלם אחד, היה ידיעה בין זה לזה, זה מחלק אותם. אז כמו שאצל ידיעת ודאי היה צריך להביא ריבוי חטאות, כאן יש ריבוי אשמות תלוי, בגלל שהיה ידיעה בין זה לזה. אז כמו שאצל חטאת היה מביא על כל אחד ואחד, כך מביא אשם תלוי על כל אחד ואחד. רבי שמעון בן יהודה ורבי אלעזר ורבי שמעון אמרו, משום רבי שמעון אינו מביא אלא אשם תלוי אחד, שנאמר על שגגתו אשר שגג. התורה ריבתה שגגות הרבה ואשם תלוי אחד. אז השיטה השנייה פה בבריתה חולקת על התנא קמא, שלמרות שהיו ידיעות בין זה לזה, אבל סך הכל היו ידיעות ספק, אז זה לא גורם, בגלל שמדובר באשם תלוי, תלוי, והפסוק והדרשה שלהם בפסוק אומר שאין ריבוי אשם או תלוי. זה לא דומה למקרה של חטאות. מבחינת רבי שהוא היה התנא קמא, ויאמר ריש לקיש כאן שנה רבי, רבי לימד פה ידיעות ספקות מתחלקות לחטאות. מה הכוונה? שאם אחרי זמן, כעבור זמן, הוא יגלה שמה שהוא אכל, כל החתיכות אלו היו ודאי חלב, הוא יצטרך להביא קורבן חטאת על כל אחד ואחד. כלומר, ידיעות הספק שהיה לו בין זה לזה מחלק גם לגבי חטאות. וכפי שאמרנו מקודם, זה לא נחשב שני זיתי חלב בהלם אחד. ורב יוחנן אמר, וכאן אנחנו רוצים להתרכז בשיטת רב יוחנן, כשם שידיעות ודאי בעלמה מתחלקות לחטאות, כך ידיעות ספק מתחלקות לאשמות. ותשימו לב, המתחלקות בעניין אשם תלוי הוא אך ורק לגבי אשם תלוי,
אבל אם אחר כך הוא יגלה שכל מה שהוא אכל הם היו ודאי חלב, הוא לא יביא חטאות רבות. אז לפי רבי יוחנן, ידיעות ספק שהיה לו בין זה לזה אינם כידיעות ודאי אם היו חתיכות ודאי חלב. אז ובינתיים יש עמדה של רבי יוחנן שלא משווה ידיעת ספק כידיעת ודאי. ליעל למעלה אמרנו בשמו של רבי יוחנן שכאן עשו ספק ידיעה כידיעה במקרה של השני שבילים. למה אמרנו ליעל במקרה שהבן אדם הלך על שביל ראשון ונכנס לבית המקדש ואחר כך תיאר את עצמו לגמרי והלך בשביל השני ונכנס לבית המקדש, בזמן שסך הכל היה לו לפני הכניסה לבית המקדש ידיעת ספק? לא משנה, לפי התנא קמא, לפי דבריו של רבי יוחנן למעלה, אותו ספק ידיעה נחשב כידיעה. ופה לא אומרים כך. הספק ידיעה שהיה לו בין זה לזה לא מספיק חזק כדי שאחר כך כשהוא מגלה שכל החתיכות שהוא אכל הם חתיכות חלב ודאי, זה לא מביא אותו להביא ריבוי חטאות. הגמרא ממשיכה, בשלמה דרבי יוחנן דרבי יוחנן לא קשיא, מבחינת רבי יוחנן אין סתירה, כאן עשו ולא בכל התורה כולה עשו. יש הבדל בין המקרה למעלה של השני שבילים ומקרה של כל התורה, שאנחנו במקרה של החלב לא מדובר בו בענייני תומה, עניין של איסור אכילה, לא קשור לענייני תומה. והגמרא מסבירה את ההבדל. האחה הוא דלא כתיבה ידיעה בהדיעה ונעלם הוא דקעתי. במקרה של תומת בית המקדש לא כתוב הצורך לידיעה באופן מפורש. העניין של ידיעה בתומת בית המקדש נדרש מהמילה ונעלם. אמרנו בעבר שהמילה ונעלם משמש היה לא ידיעה, אבל לא כתוב בפירוש שיש צורך לידיעה מראש. ולכן בעניין תומת מקדש אין צורך לידיעה מעלייתה לפני כן. לכן מספיק במקרה של שני השבילים שהיה לו ספק ידיעה. זה נכון אך ורק לתחום הזה של תומת מקדש. ולא בכל התורה כולה עשו, בעניין חיוב חטאת באופן כללי, לא עשו ספק ידיעה כידיעה. תכתיבו הודעה אליו, ידיעה מעליתה בעינן. לכן, זה שהוא גילה בין זה לזה שהוא אכל ספק חלב, זה לא יביא אותו אחר כך כשיתגלה שכל מה שהוא אכל הם יהיו חתיכות ודאי, זה לא מספיק להביא אותו לידי חיוב ריבוי חטאות על כל מה שהוא אכל. אז לגבי רבי יוחנן, פתחנו את הקושה הארוכה עם סתירה בדבריו של רבי יוחנן ותירצנו שיש לחלק בין המקרה של תומת מקדש ושאר כל התורה כולה. אלא לריש לקיש, כאן אנחנו פונים נקרא לזה הבעייתיות בשיטת ריש לקיש. אדמוקים לי כרבי ישמעאל, במקרה של שני השבילים למעלה ריש לקיש הסביר למה התנא קמא מחייב במקרה שהולך בראשון ונכנס ואז אחר תיאר את עצמו ואחר כך הלך בשני. ריש לקיש הסביר שמדובר בשיטת רבי ישמעאל שאין צורך לידיעה בהתחלה. אז כמו שואלת אדמוקים לי כרבי ישמעאל נוקמה כרבי, במקום להעמיד את המקרה למעלה עם שני השבילים כשיטת רבי ישמעאל, היה יכול להעמיד את המקור עם שני השבילים כשיטת רבי, שבתומת מקדש ספק ידיעה כידיעה, כמו שראינו עכשיו, מאחר שבעניין תומת מקדש כתוב סך הכל ונעלם, לא כתוב צורך לידיעה באופן מפורש. רשי כותב, אדמוקים לא עקר בשמי וכלי, מהי דוחקי למימר דלו ביי הייתנה ידיעה בתחילה? מה דחק את ריש לקיש להעמיד את התנה למעלה עם שני השמיעים כשיטת יחיד, נקרא לזה, שאין צורך לידיעה מראש? דילמה לעולם ביי, וסביר לי כרבי דמר ספק ידיעה כידיעה, שכן יש צורך לידיעה בהתחלה, אבל מספיק אם זה ספק ידיעה, זה מספיק לחייב אותו להביא קורבן חטאת או להביא יורד. אז למה ריש לקיש העדיף להעמיד את המקור למעלה כרבי ישמעאל? הגמונה, כמה שמלן דרבי ישמעאל לא באי ידיעה בתחילה. ריש לקיש מטרתו זה ללמד שרבי ישמעאל לא, אין לו צורך בעניין תומת המקדש שיהיה לאדם מראש ידיעה ואחר כך שכחה. כמו שואלת פשיטה, דלא באי מדלא מיד רילי קראי ונעלם, זה מחייב ההלי מקדש. אני לא צריך ריש לקיש ללמד בתוך שיטת רבי ישמעאל שהוא לא מצריך ידיעה בתחילה. ברור, זה פשוט, כי הדרשה שאחרים דורשים כדי לחייב ידיעה בתחילה נדרש מהמילה ונעלם, והוא צריך את זה לדרשה אחרת. רבי ישמעאל צריך ונעלם שיש לחייב אדם לא רק על העלם טומאה, אלא גם על מקרה של העלם מקדש. כלומר, אדם שיודע שהוא טמא כל הזמן, הוא לא שכח את זה, הוא רק שכח כניסה, דקה לפני הכניסה, שמדובר פה בכניסה לבית המקדש. באמת, זה גם למדנו בתחילת המסכת, על הנקודה הזה יש מחלוקת תנאים, אם יש לחייב גם על הלם מקדש בנוסף להלם טומאה. בכל אופן, לפי רבי ישמעאל, הדין הזה שיש חיוב על הלם מקדש, זה נדרש מהמילה הזאת ונעלם. אז אין לו מילה פנויה ללמד שיש צורך לידיעה בהתחלה. אז הרי פשיטה, מה אני צריך את ריש לקיש? מהו דתימה? בלי ריש לקיש הייתי חושב כי לט לי, כשאנחנו אומרים ברבי ישמעאל שאין צורך לידיעה בתחילה, מקראי זה נלמד זה דבר שנכון מפסוקים, מקראי אני לא יכול לדעת, אבל מגמרא, אולי הלכה למשה מסיני, אית לי, ברבי ישמעאל יש כן צורך לידיעה בתחילה, כמה שמלן ריש לקיש מלמד בזה שהוא העמיד את המקור למעלה כרבי ישמעאל שאין בכלל צורך לידיעה בתחילה בתומת מקדש. ובכך אנחנו זכינו בסייעת דשמי לסיים פרק שני את המסכת שבועות, וכעת נתחיל פרק שלישי. ראוי לציין שכפי שהגמרא עצמה אמרה בתחילת המסכת, שבהתחלה היה טיפול בענייני תומת מקדש וקודשיו, היה גם טיפול מבחינת הסוגיות בענייני נגעים. עכשיו אנחנו עוברים, נקרא לזה חוזרים לענייני סדר נזיקין, דיני שבועות. המשנה, שבועות שתיים שהן ארבע. מבחינת התורה, כפי שמענו בעבר, בעניין מה שנקרא שבועת ביטוי, הפסוק אומר להרע או להיטיב, זה לשון עתיד, אז זה מצפיע על אדם שנשבע שבועה, נמשיך במשנה, שבועה שאוכל ושלא אוכל. שאין ארבע אנחנו דורשים מהפסוקים, אבל זה לא מפורש, שיש לרבות גם שעבר. אז הם השתיים הנוספות שבעקבותם אנחנו אומרים שאין ארבע במשנה. והשתיים האלו לשון עבר, שאכלתי ושלא אכלתי. שבועה שלא אכל ואכל כלשהו, חייב דברי רבי עקיבא. אמרו לו לרבי עקיבא, איך מצינו באוכל כלשהו שהוא חייב שזה חייב? אמר להם רבי עקיבא, וכי איך מצינו במדבר שהוא מביא קורבן שזה מביא קורבן? הגמרא תסביר את, כמובן כרגיל את, את המשנה בהרחבה בהמשך. הגמרא, למימרא דשאוכל דאחיונה משמע. כשפתחנו את המשנה עם הדוגמאות הראשונות, ראינו שיש מצד אחד אדם שנשבע שאוכל, ובניגוד יש עוד דוגמה שלא אוכל. אז שאוכל במשנה משמע שהבן אדם נשבע ומביע בו רצונו וכוונתו לאכול באופן חיובי. ורמיני, שבוע לא אוכל לך. אנחנו מעלים פה סתירה למה שאמרנו. אדם שנשבע שבוע שלא אוכל לך, או שבוע שאוכל לך, או לא שבוע לא אוכל לך, אסור. אז כל הדוגמאות האלו, כולל דוגמה שנייה, שבוע שאוכל לך, מה התוצאה? שיהיה אסור לו לאכול. רש"י, שתי שורות מהסוף, שבוע שאוכל לך, מה עומד מאחורי פירוש המילים? באיסור שבוע יהיה עליי מה שאוכל משלך. דאחי משמע, מה שאוכל לך, לך כוונה משלך, יהיה באיסור שבוע. במילים פשוטות, הוא אסר את עצמו מלאכול. במה שהוא אמר, שבוע שאוכל לך. אמר הבעיה, לעולם דאכילנה משמע. באופן כללי, אדם שאומר שבוע שאוכל לך, הוא מתכוון כן לאכול. לא קשיא, מבחינת המשנה מול המקור שהבאנו עכשיו, אין סתירה, כאן מסרבים בו לאכול, כאן בשאין, אנחנו ממשיכים לדף חף, מסרבים בו לאכול. הנסיבות, נקרא לזה הסביבתיות, אין מה שקובעים פה. מסרבים, כוונה לוחצים על הבן אדם לאכול, והוא לא רוצה לאכול אצל אותם אנשים. הגמרא פה בראש דף חף מסבירה. מתניתין, שאמרנו זה לשון חיובי שהוא כן מתכוון לאכול, ושאין מסרבים בו לאכול. באדם הוא בלי שום לחץ עליו, הוא מעצמו אומר שבועה שאוכל לך, אז הוא חייב לאכול. ברייתא שאמרנו דלא אכיל למשמע, במסרבין בו לאכול, וכאמר אותו אדם לפני שהוא נשבע אומר לא אכיל לה ולא אכיל לה, אני לא מתכוון לאכול מכם. אחרי כל הלחץ שלוחצים אותו כן לאכול, הוא מביע ההתנגדות שלו. דחיקה משתבה, הכי כמר, כשהוא נשבע ואומר שבוע שאוכל לך, הכוונה שלו שבוע שלא אוכל. רב אשי אמר, תני בברייתא, שמסקנתו היה אסור עקב השבוע שהוא אמר, אז יש לתקן את הלשון או להבין את הלשון בצורה כזאת, שבוע שאי אוכל לך. שואלת רמה, אי אחי מי לממר הזה? ברור שזה בשלילה, שאי אוכל לך, אני לא מתכוון לאכול. אז מה צורך לברייתא ללמד כזה דבר? מהו דתימה? היה מקום לחשוש אולי משני דעית קילה לי, כשומה שאי אדם כמו אדם ש יש לו ליקוי דיבור, גמגום נקרא לזה, ושהוא כשהוא אומר שאי, הוא בעצם רוצה לומר שאוכל לך, שזה לשון לפי רבשי, זה כל הזמן, זה בוודאי לשון חיובי. אז היה מקום לחשוב שאם הוא אמר שבועה שאי אוכל לך, אולי הכוונה שלו זה באופן חיובי. כמה שמלן רבשי אומר שאם הוא אמר שבועה שאי אוכל לך, הכוונה שלו בשלילה, לא צריכים לקחת בחשבון אולי לשני דעיקל. עד כאן שיעורנו להיום.